אמונה ומצוותיה, פרק י"ב, בתי פולחן וסמלים, הלכה א', איסור כניסה והתקרבות לבתי עבודה זרה. אסור להיכנס לבתי פולחן של עבודה זרה, מפני שאסרה התורה להתקרב לעבודה זרה ולהתעניין בה שמא יתפתח אחריה, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. לרוב חשיבות העניין וחומרתו, חזרה התורה והזהירה את ישראל שלא יתפתו אחר עבודה זרה, שנאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבע השמיים, ונדחת והשתחווית עליהם ועבדתם. ונאמר בפרשת והיה עם שמוע, ישמעו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. ונאמר, ישמר לך פן תינקש אחריהם, אחרי ישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם למור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. הנכנס למקום עבודה זרה, גם מבטל את מצוות התורה לאבד ולשרש את שם העבודה הזרה, שנאמר, שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כחרם הוא, ונאמר, ונתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. בכלל המצווה, להתייחס לעבודה זרה בביטול ובמיאוס, ואף להימנע מהזכרת שמה. קל וחומר, שאין להיכנס למקום פולחנה. אם הנכנס גם צופה בפולחן, הרי שהוא דומה למי שחולק לכבוד כדרך המחבק ומנשק לעבודה זרה, וגם בכך הוא עובר על איסור. הנכנס לבית עבודה זרה ונהנה מראיית צורותיה, עובר בכך גם על איסור הנאה מעבודה זרה. הורו חכמים להתרחק מפתח בית עבודה זרה, שנאמר, הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה. דרשו חכמים, הרחק מעליה דרכך, זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הרשות, שלטון רשע, או זונה, בית בושת. וכן דין עבודה זרה. הנצרך לעבור ליד פתח בית עבודה זרה, או פתח בית זנות, מצווה להתרחק מהם 400, כדי לבטא את סלידתו מהם, וכדי להסיר מעצמו כל צל של חשד שהוא רוצה בקרבתם. מסופר על המוראי ארץ ישראל, רבי חנינה ורבי יונתן, שהלכו בדרכם, ונאלצו לבחור בין דרך שעוברת על פתח בית עבודה זרה לבין דרך שעוברת על פתח בית בושת. ובחרו ללכת בדרך שעוברת על פתח בית בושת, כי עבודה זרה רעה יותר. בכלל האיסור, אסור להיכנס או להתקרב לבתי פולחן של נוצרים, הינדים ומוסלמים. ואף שלדעת רבים, הנצרות וההינדיות מותרות לבני נוח, הועיל והן משתפות אמונה באל עליון, לישראל הן אסורות כעבודה זרה. ועל כן, הן בכלל איסור התורה, אל תפנו אל האלילים, ואסור לישראל להיכנס לבתי פולחנן. ואף שבאסלאם אין אלילות, רוב המוסלמים כיום בחרו לשנוא את ישראל, ואמרו חכמים, כל שהוא אויב ושונא לישראל, כאילו הוא אויב ושונא למקום, ועל כן מצווה להתרחק מהם, שנאמר, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה סנתים, לאויבים היו לי. אמונה, י"ב, הלכה ב', האיסור ללכת בדרך המוליכה למקום פולחן. אסרו חכמים ללכת בדרך המוליכה לבית עבודה זרה, בעת שמקיימים בו פולחן, משום מרית עין, שמא יחשדו בו שהוא הולך להשתתף בעבודתה או לכבדה. ורק אם אותה דרך מובילה גם למקום אחר, מותר ללכת בה למקום אחר. וכן מי שגר סמוך לשם, רשאי ללכת בה לביתו. והרמב״ם מחמיר מאוד בפירוש דין זה, ולדעתו אסרו חכמים להיכנס לעיר שיש בה מקום עבודה זרה, וקל וחומר שאסור לגור בה. ורק כאשר הדרך למקום אחר עוברת שם, מותר לעבור בה. אמנם למעשה, הלכה כדעת רוב הפוסקים, שהאיסור הוא ללכת בדרך המוליכה למקום עבודה זרה, בעת שמקיימים בו פולחן. אמונה, י"ב, הלכה ג', מרית עין וחצר של בית עבודה זרה. גם למי שאין שום עניין בעבודה זרה, וגם בשעה שלא מקיימים בבית העבודה הזרה פולחן, אסור להיכנס לבית עבודה זרה, משום מרית עין, כדי שלא יחשדו בו שהוא רוצה להתקרב לעבודה זרה ולעובדה. נחלקו הפוסקים אם מותר להיכנס לחצר בית עבודה זרה בשעה שאין מקיימים שם פולחן. יש מתירים, כגון כאשר רוצים להיכנס לחצר כדי לשבת בצל האילנות, ויש אוסרים, כדי שלא יחשדו בו שהוא רוצה להתקרב לעבודה זרה ולעובדה. אמנם אם הייתה הדרך עוברת בחצר בית עבודה זרה, מותר ללכת בה בדרכו למקום אחר. והמנהג כדעת המחמירים, ומידת חסידות שאפילו כשהדרך עוברת בחצר בית עבודה זרה, אם יש דרך חילופית שאינה ארוכה ממנה, נמנעים מללכת בדרך העוברת בחצר בית עבודה זרה. הנאלץ לעבור ליד מקום עבודה זרה, הורו חכמים שלא יעשה דבר שנראה ממנו כאילו הוא משתחווה לה. לפיכך, אם נתקע לו קוץ ברגלו או התפזרו מעותיו לפני עבודה זרה, לא ישחה להסיר את הקוץ או לאסוף את המעות מולה, מפני שהוא נראה כמשתחווה לה, אלא ישב או ישחה תוך שהוא מפנה את גבו או את צידו לעבודה זרה, וכך יוציא את הקוץ ויאסוף את מעותיו. גם כשאין שם אדם שרואה אותו, לא ישחה כשפניו לעבודה זרה, מפני שכל דבר שאסרו חכמים מפני מרית עין של איסור תורה, אסור לעשות גם בחדרי חדרים. כיוצא בזה, מנהג עובדי האלילים היה לקבוע לפני האליל פרצופים בדמותו, והיו מזרימים מים דרך פיהם, ואסרו חכמים לשתות מהם, כדי שלא ייראה כמנשק לאליל. כיוצא בזה, אם היה מעיין נמשך לפני עבודה זרה, לא ישחה וישתה ממנו, כדי שלא ייראה כמשתחווה לעבודה זרה. יש אומרים שגם במצב של סכנת מיטה בצמה, לא ישתה באופן שנראה כמשתחווה לעבודה זרה. ורבים סוברים שהועיל והאיסור הוא מפני מרית עין בלבד, במצב של פיקוח נפש, ישתה למרות שהוא נראה כמשתחווה לפסל, וכן הלכה. ולכן, מי שרודפים אחריו להורגו, רשאי להיכנס לבית עבודה זרה אף בשעת פולחן, הועיל והוא נכנס לשם כדי להציל את חייו. אמונה, י"ב, הלכה ד', כנסייה נוצרית. כפי שלמדנו, אף שלדעת רוב הפוסקים הנצרות היא עבודה זרה בשיתוף שמותרת לבני נוח, לישראל היא נחשבת עבודה זרה. לפיכך, בכלל איסור התורה אל תפנו אל האלילים, אסור לישראל להיכנס לכנסייה נוצרית, וכן צריך להתרחק מפתח כנסייה, כמו מפתח בית עבודה זרה. וישראל שנהנה מראיית צורותיה או משמיעת נגינות שמנגנים לכבודה, או מערכת הקטורת שמקטירים לפניה, עובר גם על איסור הנאה מעבודה זרה, ואף אסור ללכת בדרך המובילה לכנסייה בעת שמקיימים בפולחן, שלא יחשדו בו שהוא הולך להשתתף בפולחנם. בנוסף, הנצרות שעוררה שנאה לישראל וניסתה להעביר את ישראל על דתם, נחשבה כמינות, היינו דעה שמסכנת את היהודים והיהדות, ולהלכה יש להתרחק מבית מינות כמו מבית עבודה זרה, שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם, דרשו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, וכן נאמר, הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, דרשו חכמים, הרחק מעליה דרכך, זו מינות. בדורות האחרונים התרחשו בקרב הנוצרים שינויים רבים לטובה. ראשית, בתהליך הדרגתי הצד האלילי נקלש, עד שיש פוסקים שסוברים שכבר אינה נחשבת עבודה זרה. אמנם רוב הפוסקים סוברים שכל עוד הנוצרים מאמינים שאותו האיש הוא אלוהים, היא עבודה זרה בשיתוף. שנית, נוצרים רבים התנערו משנאת ישראל. ראשי הזרם הקתולי קיבלו החלטה עקרונית המביעה התנגדות לשנאת ישראל ולמיסיון בקרב ישראל, ומהם שאף אמרו שהבחירה האלוהית בישראל לא בטלה. כמו כן, בזרם הפרוטסטנטי התגבשו זרמים אוונגליסטים של אוהבי ישראל, שמאמינים בסגולת ישראל, ואף סייעו לתנועה הציונית, כדוגמת הלורד בלפור. כל השותפים לעמדות אלה אינם נחשבים כמינים, ורבים מהם אף נחשבים כחסידי אומות העולם. אמנם לישראל שקיבלו את התורה בסיני, הנצרות אסורה כדת זרה, ואין חטא ואסון נורא יותר לישראל מאשר להמיר לדת אחרת, והזיכרון המר מהכפייה להתנצר עוד צרוב בנפש ישראל. לפיכך, אף שהיחס כלפי הנוצרים שהתנערו משנאת ישראל השתנה, דיני ההתרחקות מכנסיות נותרו במקומם. אמונה, י"ב, הלכה ה', כניסה למסגד ולגנים הבהאים. לדעת רובם המכריע של הפוסקים, האסלאם אינו עבודה זרה, ועל כן מצד זה אין איסור להיכנס למסגד, ויש שכתבו שבשעת הצורך אף מותר להתפלל בתוכו. אמנם נראה למעשה, שבימינו אסור להיכנס למסגד, וזאת משום שבדורות האחרונים הפכו רבים מהמוסלמים למובילי שנאת ישראל בעולם, והם מבזים ומשפילים את עם ישראל ואת תורתו, ובמסגדים רבים מעוררים שנאה לישראל, ובחלקם אף קוראים למלחמה בישראל וביהודים. ואמרו חכמים, כל שהוא אויב ושונא לישראל, כאילו הוא אויב ושונא למקום. זהו שנאמר, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אויביך ושונאיך הם אויבי ישראל ושונאיו, ועליהם נאמר, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. וכן אמרו חכמים על הפסוק, וברוב גאונך תהרוס קמך, מי הם הקמים על השם? כל מי שקם כנגד ישראל, כאילו קם כנגד הקדוש ברוך הוא. לפיכך, אסור להיכנס לסתם מסגד. אמנם למסגדים שיש להם מנהיגים טובים, שמצהירים בגלוי שהם מכבדים את ישראל ואת היהדות, מותר להיכנס, והרוצה לסמוך על המתירים, רשאי להיכנס לסתם מסגד, ובתנאי שאותו מסגד לא נודע כנותן מקום לשנאת ישראל. מותר להיכנס במערת המכפלה למקום שהמוסלמים מתפללים בו, ומותר לקיים שם תפילות כמקובל. ואף שהמוסלמים קבעו שם מסגד, הם באו בגבולנו, למקום קבורת אבותינו ואמותינו, וכשאנו נכנסים למערת המכפלה, איננו נכנסים למסגד, אלא פוקדים את קברי אבותינו ואמותינו הקדושים. מותר להיכנס לגנים הבהאים שבחיפה, מפני שאמונתם איננה עבודה זרה, אלא זרם שיצא מהאסלאם שמאמין באל אחד. וכן מותר להיכנס לבתי התפילה שלהם, כי הם מכבדים את עם ישראל ואת דתו, ומכירים בזכותו על ארץ ישראל. אמונה, י"ב, הלכה ו', כניסה לכנסייה ובתי פולחן לצרכים שונים. כפי שלמדנו, אסור לבנות את החדר שבו מקיימים את הפולחן של הדתות השונות, כי הוא תשמיש של עבודה זרה. אבל את שאר החדרים מותר לבנות, כי הם תשמיש דה תשמיש. אולם לאחר שהמבנה כבר משמש כמקום פולחן, גם לצורך שיפוצים בתשמיש דה תשמיש אסור להיכנס, מפני מרית עין. אבל אם ייכנסו שני יהודים יחד בבגדי עבודה, אין חשש מרית עין, ומותר להם לעסוק בשיפוצים במקומות שמוגדרים תשמיש דה תשמיש. כאשר מעמידים קלפי לבחירות בחדרים שבבניין כנסייה, נוהגים להקל להיכנס לשם כדי להצביע, או אלו ברור שנכנסים לשם שלא לצורך עבודה זרה. כיוצא בזה, נהג הסעות שבמסגרת עבודתו מצרך להסיע אוכל ותלמידים נוחרים לבתי ספר שמתקיימים בכנסיות, רשאי להיכנס לשם במסגרת עבודתו. אנשי רפואה שהוזעקו לבית עבודה זרה או לכנסייה כדי להעניק טיפול לחולה, צריכים להזדרז להגיע לשם כדי לטפל בחולה, שכן הכל יודעים שמגמתם להציל אדם ולא להתקרב לעבודה זרה. כמו כן, שוטרים שמופקדים על הסדר הציבורי, רשאים בימי חג אלילי או נוצרי לשמור על הנאספים, או אילו ברור שמגמתם לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע פשע. אמונה, י"ב, הלכה זין, כניסה משום נימוס או צרכים לאומיים. אסור להשתתף בטקס הלוויה ובחתונה שמתקיימים בכנסייה. כאשר מדובר בהלוויה של חבר לעבודה, שהנימוס מחייב שישתתף בצער המשפחה, ישתתף באירועים שאין בהם סממן דתי, כגון בביקור ניחומים בביתם לפני או אחרי ההלוויה, או בהליכה אחר הארון, כאשר אין שם ביטויים דתיים. בשעת הדחק, לצורך ציבורי גדול במיוחד, כגון בתקסים של משפחת המלוכה הבריטית, נהגו להתיר לנציגי הציבור היהודי להשתתף. הואיל והכל יודעים שהם משתתפים מתוך חובה ציבורית ולא משום הצד הדתי שבטקס, וכך נהגו הרבנים הראשיים של בריטניה. אמונה, י"ב, הלכה ח', תיירות. גם במסגרת טיול תיירותי, אסור להיכנס לכנסיות ולמקדשים אליליים פעילים, כגון למקדשים המצויים בארצות המזרח, וכן אסור לצפות בפולחנים אליליים, וכן אסור להיכנס לכנסייה כדי להתבונן ביצירות אומנות מפורסמות, כדוגמת הכנסיות ברומא ובוונציה. ואף שאין לחשוד בנכנס עליהן שהוא מתכוון לעבוד עבודה זרה, הנכנס לשם חולק לכבוד בניגוד למצוות התורה. קל וחומר שאסור להיכנס ולהסתכל בה ובנוייה. בנוסף, גם ההתעניינות בעבודה זרה אסורה מהתורה, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. יש לישראל להתרחק מצפייה באירועים של דתות זרות, גם כשאין בהם עבודה זרה, כגון טקסי פולחן מוסלמים או זבח פסח שומרוני, שנאמר, הרחק מעליה דרכך ואל תתקרב אל פתח ביתה. מותר למדריכי טיולים להדריך נוצרים שבאים לתייר בארץ ולהיכנס עמהם לכנסיות, משום שיש בכך צורך גדול, שאם לא כן, ידריכום שונאי ישראל ויחטיאום לשנוא את ישראל. לעומת זאת, כאשר ידריכו מדריכים יהודים נאמנים, יוכלו לעורר בלב התיירים כבוד ואהבה לישראל. אמנם בעת שהתיירים עורכים תקסים דתיים, על המדריכים להתרחק מהקבוצה, ובשאר הזמן יתייחסו בכבוד לתיירים ולצד הטוב שבאמונתם. בית עבודה זרה שבטל מעובדה וננטש, וכן בית עבודה זרה עתיק שנחשף בחפירות ארכיאולוגיות, כיוון שבטל מיות בית לעבודה זרה, מותר להיכנס אליו לצורך לימוד היסטוריה וכיוצא בזה, וראוי למתבוננים בבית עבודה זרה שבטל לתת את הדעת על השפעתם הגדולה של ישראל, שבזכות אמונתם באשם אחד, עבודות זרות רבות בטלו מהעולם. לשם כך תקנו חכמים ברכה, כמבואר לאלן בהלכת תתוו. מותר להתבונן בפסלים או בשברי פסלים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, וכן מותר למבקרים במוזיאון לצפות בפסלים ובשבריהם, מפני שמותר ליהנות מפסלים שבטלו. אמונה, י"ב, הלכת ת', לתרום לבניית כנסייה. לעתים, יהודים שהתגוררו בין הגויים, נתבקשו, כמו שאר בני העיר, לסייע בתרומות לבניין הכנסייה. פעמים שהייתה סכנה בסירוב לתרום, ופעמים שהכנסייה הונהגה על ידי אוהבי ישראל, והסירוב לתרום היה עלול לפגוע ביחסים הטובים איתם. נחלקו הפוסקים בשאלה, האם מותר משום דרכי שלום לתרום לבניין כנסייה. הרב מרדכי הורוויץ מפרנקפורט כתב שנהגו מדורות קדמונים להקל בזה, משום איבה ודרכי שלום, וזאת משום שבני נוח לא הוזרו על השיתוף, ועל כן אין להם איסור עבודה זרה בנצרות, וממילא אין איסור ליהודי לסייע להם בכך, ולדעתו אף יש בתרומה זו משום קידוש השם, שיראו כל עמי הארץ שאף שאנחנו יהודים נאמנים, ומוכנים למסור את נפשנו באהבה על אמונת השם אחד, ולכן אם יכפו אדם מישראל להתנצר, יארג ולא יתנצר, אולם בני נוח יכולים לקבל את הנצרות, ולהיות מחסידי וגדולי אומות העולם, וננחול עולם הבא אם ישמרו את שבע מצוות בני נוח, ואנו מוכנים לעזור להם בכך. אמנם אם יש בקהילתם יהודי מומר שייכנס לשם, אסור. כמאה שנה לאחר מכן, בשנת תשנ"ו, שמח על דבריו הרב שלום אסס, רבה של מרוקו ואחר כך ירושלים, והתיר לתרום לכנסיות שנשרפו בארצות הברית על ידי שונאי הדת. אולם לדעת הרב דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים בברלין, אסור ליהודי לתרום לבניין כנסייה. ואף שלדעת רוב הפוסקים הנצרות מותרת לנוכרים, כיוון שליהודים היא אסורה כעבודה זרה, אסור ליהודי לתרום לבניינה. אמנם בלית ברירה כאשר יש חשש איבה, גם לדעת הסוברים ששיתוף ונצרות אסורים לנוכרים, מותר לתרום תוך כוונה שהתרומה תהיה לבניין תשמיש דתשמיש מקום הפולחן, כגון לחדרי המבואה והחצר, שכפי שלמדנו, מותר ליהודי לבנותם. ואם אפשר, כדי להבטיח שהתרומה תלך לצורכי בנייה תשמיש דתשמיש, יתרום את חומרי הבניין הנצרכים לכך. לגבי מסגד, אף שהמוסלמים אינם עובדי אלילים, כיוון שבדרך כלל מנהיגיהם עטיפים לשנאת ישראל, מצווה להתרחק מהם ואסור לסייע להם. אמנם אם ידוע שהם מכבדים את ישראל ואת דתם, מותר לתרום להם. אמונה, י"ב, הלכה י', צלב לפולחן אסור ולסימן מותר. לדעת רוב הפוסקים, צלב שנועד לפולחן, שמתפללים אליו ומשתחווים לו, נחשב עבודה זרה. ואילו צלב שלא נועד לפולחן אלא לסימן, לא נחשב עבודה זרה. לכן צלב שמעמידים במקומות פולחן ומשתחווים אליו, נחשב עבודה זרה ואסור בהנאה, ואסור ליהודי לעשותו, והעושה אותו חייב מלכות, שנאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, וכן אסור מהתורה לאתרו בקישוטים. מנגד, צלב שנועד לסימן בלבד, ואין משתחווים אליו, אינו נחשב עבודה זרה, ואין בו איסור הנאה. לפיכך, צלבים שעל דגלי מדינות, כדוגמת דגלי בריטניה, שוויץ ושוודיה, כיוון שנועדו לסימן וזהות ולא לשם פולחן, אינם נחשבים עבודה זרה, ומותר לייצרם, וכן מותר לתלות אותם לקראת ביקורים ממלכתיים. כמו כן, מדליות ועיטורי כבוד שהמלכויות העניקו, למרות שבמרכזן מופיע צלב, ולעיתים אף נקראו צלב הבירות, כיוון שלא נועדו לפולחן, אלא לכבוד והוקרה, אין איסור לקבל אותם ולעומדם לשם כבוד. וכן הדין לגבי בולים שיש בהם צלב, שמותר להשתמש בהם ואף מותר לאוספם. אולם ראוי לישראל להתרחק משימוש בקישוטים שמזכירים דתות זרות, ובמיוחד בעת שנכנסים לבית כנסת, ראוי להימנע מלענוד מדליות או ללבוש בגדים שיש עליהם סמלים שמזכירים דת זרה. וכן לגבי כלים שיתרום בצלב, כיוון שנועדו לנוי ולא כדי שישתחוו להם, הכלים מותרים בהנאה. אמנם ככל שהצלבים ניכרים יותר כמבטאים דת זרה, עדיף יותר שלא להשתמש בהם, או לחילופין, למחוק את הצלב או להסתירו. אך צלבים שאינם ניכרים כמבטאים דת זרה, אלא כסימן, כדוגמה דגלי מדינות וכגון אלו שעל כלי שחמט ושאר משחקים, אין צורך להסיר. אמונה, י' ב', הלכה י' א', צלבים שלא ידוע אם נעבדו. כלים או חפצים שיש עליהם צלב, אם הם כלים שבזוי לקבוע עליהם צלם לפולחן דתי, כגון מטבעות וכלי אוכל, כיוון שידוע שאין עובדים להם, אין בהם איסור. וכן מצינו שבימי חכמים השתמשו במטבעות שהוטבעו עליהם צורות אלילים. נחלקו הפוסקים לגבי מי שפרנסתו מעשיית מצבות, ורבים מלקוחותיו נוצרים שמבקשים לעשות צלב על המצבה. לדעת המקלים, כיוון שצלב זה נעשה לכבוד ולא לשם עבודה, רשאי בעל העסק היהודי להורות לפועל נוכרי לעשותו. ולדעת המחמירים, כיוון שצלב זה נעשה לכבוד, והנוצרים המאמינים משתחווים כשרואים אותו, בהשתחוויה זו הוא נעשה לעבודה זרה, ולכן אסור ליהנות ממנו, ואסור ליהודי להורות לפועל נוכרי לעשותו כדי להרוויח מכך. אמונה, י' ב', הלכה י' ג', בתי חולים ואכסניות שיש בהם צלמים. מותר להיכנס לבניינים שאינם בתי עבודה זרה, אף שיש בהם פסלים או צלבים שסוגדים להם, מפני שכלל המבנה לא נועד לעבודה זרה. קל וחומר שאפשר להיכנס לשם כאשר הפסלים שעוצבו שם נועדו לנוי ולא לפולחן. וכן המנהג באמריקה ובאירופה, שיהודים נכנסים לבתי חולים ולמקומות שיש בהם צלבים ואיקונין. ואם יש במבנה חדר שמיועד לפולחן, לאותו החדר אסור להיכנס. כיוצא בזה, בשעת הצורך מותר ללון באכסניה שיש בה פסל שעובדי עבודה זרה סוגדים לו בהשתחוויה, הנחת מנחות והכתרת קטורת. הועיל והאכסניה ככלל אינה נחשבת בית עבודה זרה. לכתחילה, לא יתפלל בחדר שיש בו פסל או תמונה של עבודה זרה. וכדרך שאמר משה רבנו, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, בערוך חכמים, שמשה לא רצה להתפלל בעיר שהייתה מלאה בגילולים. ואם אין לו מקום אחר להתפלל זולת חדר שיש בו פסל, יתפלל שם תוך הקפדה שלא יתפלל וישתחווה אל מול הפסל, ואף בעת שיברך ברכות, נכון שיסב פניו מהפסל. אין איסור לרחוץ במרחץ או להשתמש באולם שיניחו בהם פסלים או תמונות של עבודה זרה לנוי, ואף שבמקומות שמיועדים לפולחן משתחווים לאותם פסלים ותמונות, במקומות שבהם הונחו לשם נוי, מותר להשתמש. וכן מסופר במשנה על רבן גמליאל שרחץ במרחץ שהיה קבוע בו פסל של האלה אפרודיטי לשם נוי. וכשנשאל על כך השיב, אני לא באתי בגבולה, כי באה בגבולי. אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי, אלא אומר נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. ועוד שאין היא קבועה שם דרך כבוד, שכן הכל עוסקים בעסקיהם בלא לחוש לכבודה. אמנם לכתחילה כאשר אפשר, נכון להתרחק ממקום שנאלצים להביט בו על תמונות של עבודה זרה. אמונה, י' ב', הלכה י' ד', הברכה על ראיית עבודה זרה. אף שהורו חכמים להתרחק מעבודה זרה, אם נאלץ יהודי לעבור בסמוך לה, עליו לברך על ראייתה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. ואף שאסור לפנות אל האלילים על ידי התבוננות בעבודה זרה, האיסור הוא להאריך בהסתכלות כדי להתבונן בה, אבל בראייה קלה אין איסור. מגמתה של ברכה זו לכוון את דעתנו שאף שהשם מושל בכל, וביכולתו לאבד את כל העבודות הזרות, נתן בחירה חופשית לאדם, והאריך אפו לעוברי רצונו, המדמים בנפשם שאלילים שונים מנהיגים את העולם, כדי שיוכלו לחזור בתשובה ולבחור להאמין בהשם. הברכה היא על ראיית הפסלים שסוגדים להם, אבל הרואה בניין שבתוכו פסלים של עבודה זרה, לא יברך. ראה את אותו הפסל שוב בתוך 30 יום, לא יברך, ואם עברו 30 יום, יברך. וגם אם לא עברו 30 יום, אם ראה פסל אחר, אפילו מאותו סוג, יברך. המתגוררים בין עובדי עבודה זרה ורגילים לראות את פסליהם, אינם מברכים על ראייתם, גם אם בפועל לא ראו אותם 30 יום, משום שראייתם נחשבת אצלם לשגרתית ואין בה חידוש. אבל אם יראו פסלים של דת אחרת שאינם רגילים בה, יברכו. נראה שמחמת הספק אין לברך על פסלים של עובדי עבודה זרה בשיתוף, היינו שמאמינים גם בהשם אחד שהוא מעל האלילים, כפי שנוהגים רוב עובדי האלילים כיום. אמונה, י' ב', הלכת תתוו, הברכה על מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה. הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, יברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שעקר עבודה זרה מארצנו. ובחוץ לארץ יחתום מהמקום הזה, ואחר הברכה יאמר, כשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותה מכל המקומות, והשב לב עובדיהם לעובדיך. ראוי לשים לב שאנו מתפללים על כל בני נוח שישובו בתשובה ויעבדו את השם, ולכן אומרים, והשב לב עובדיהם לעובדיך. עבודה זרה שנעקרה ממקום אחד והוא עתקה למקום אחר, על המקום שממנו נעקרה, מברכים על ביטולה, ועל המקום שבו היא קיימת, מברכים שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. ראוי למדריכי הטיולים שיכללו אתרים שהיו בהם פולחנים עתיקים של עבודה זרה שהתבטלה, ויתארו בפני המטיילים איך בעבר היו עובדיהם בטוחים כי לעולם ימשיכו לעובדם, ולבסוף על ידי השפעת אמונת ישראל, התבטלה העבודה הזרה הזו מן העולם, ולאחר מכן יברכו כולם את הברכה.